ט"ו פסוק ט'. ויעלו פלישתים ויחנו ביהודה וינחלו בלחי. הם יוצרים מערך של חיפושים, מתחילים לחפש, להתפזר בכל האזור, לחפש את שמשון. תחשבו, צבא גדול מגיע ומתחיל ללכת בתפזורת גדולה, ויוצא מיד לחץ. יאמרו איש יהודה, למה עליתם עלינו? ויאמרו, לאסור את שמשון עלינו, לעשות לו כאשר עשה לנו. וירדו 3,000 איש מיהודה. 3,000 איש בשביל לתפוס בן אדם אחד. הם מגיעים לסעיף סלע איתם, כי הם יודעים שהוא שם. והם יודעים שבשביל להתגבר על שמשון, צריך לפחות 3,000 איש. מה אתה עושה? זה לא המצב. אתה מקדים את זמנך, שמשון. אתה פועל פעולות יחיד, לא מתואמות איתנו, לא מתואמות עם העם. אין כוח ציבורי לזה, אין לנו תנאים לזה. יש פה כוח אדיר של פלישתים, יש להם ממלכה. לנו אין ממלכה עדיין. להם יש מלכות. להם יש צבא מאורגן, לנו אין. אנחנו בספר שופטים לא נתקלים בצבא מאורגן. פה גדעון עם כמה אנשים, פה יפתח עם כמה אנשים, זה כל צבאות מקומיים כאלו שמתארגנים בהתארגנות מקומית. אין צבא מאורגן, אין צבא מאומן, אין מי שיוביל אותו. אין לנו. אנחנו אמנם מאות שנים כבר בארץ, אבל לא הצלחנו להקים מדינה. לא הצלחנו להקים מדינה, לא הצלחנו להקים ממלכה, לא הצלחנו להקים צבא מאורגן, כוח מגן מאורגן, אין לנו. ואתה עכשיו עושה דבר מסוכן. את מה שכן הצלחנו להשיג, שזה התיישבות, אתה רוצה לסכן את זה? אתה רץ קדימה, כאילו להילחם מול הפלישתים, אתה לבד נלחם, אנחנו לא במקום הזה בכלל. אנחנו לא שם, זה לא מתאים למציאות. אתה מדלג על שלבים. יש בך משהו משיחי. משיחי מסוכן. משיחיות מסוכנת. אתה מדלג על שלבים. כן? אומר, יעקב אבינו רואה את שמשון, רואה ניצוץ משיחי בשמשון. אומר, בצד הקוקן לובלין, ראה בו ניצוץ שערת משיח. שועתך קיוויתי השם. רואה בו איזה, כן, דן, יהי נחש, דן נקרא נחש, נחש, אומר, בצד הגימטרי המשיח. יש פה איזה כוח פוטנציאל עתידי כזה, אבל זה לא הזמן, אתה לא, אתה קופץ קדימה. שמשון מתעלם מכל השיח העקרוני, ומדבר כאחד אחרון, כאחרון האנשים חסרי אחריות. מדבר כמו מאפיונר. מדבר כמו מישהו שכאילו מדבר מהתחתית של התחתית של החברה. כאשר עשו לי, כן עשיתי להם. שום חשיבה כללית, שום אמירה לאומית, שום אמירה... מדברים איתך באחריות, יש פה אחריות, יש פה אנשים, יש פה עם, תיזהר, זה מסוכן. כל מיני טיעונים, אתם מושלים פושטים, מדברים פוליטיקה, מה הוא מדבר? אתם מדברים איתי פוליטיקה, מדברים איתי מדיניות, מדברים איתי ניהול, ואני מדבר איתכם בשפה סתם, הם עשו לי, אני עושה להם. כמו איזה אדם מהעולם התחתון של חיסול חשבונות. זאת אומרת ששמשון, בכוונה, זה העניין שלו, לרדת אל השפה הגויית. הוא נכנס לאט לתוך התרבות הפלישתית, לתוך תפיסת, לתוך השיח הפלישתי. הוא מדבר כמו פלישתי. הוא מדבר בטרמינולוגיה של הפלישתים, שלהם עושים לי, אני עושה להם. אתם ככה, כמו שהם. הם שרפו לי, מי עשה את זה? ראינו בפסק וב. ככה, שמה אנחנו נעשה לו? אומר לנשון, תעשו ככה, אני נקם אתכם. אני ככה מול השני. מדבר איתכם בשפה שלכם. הוא מדבר איתם בחידות. ושאם, אני פלישתי, אני יותר פלישתי מפלישתי. אני יותר עולם תחתון מעולם תחתון. אז אי אפשר לדבר איתו. יהודה מדברים איתו בזה, והוא מדבר איתם כפלישתים. תגיד, אני, יש לי אחריות על עם ישראל, כלום. מדבר כאילו אין עם, אין תושבים, אין מתיישבים, אין כלום. עשו לי, אני עושה להם. תסתכל מסביב, מה קורה פה? יש פה מדינה, עוד אין מדינה ויש אנשים מסביב. אין לך אחריות חברתית, ציבורית? לא, אני לבד פה. אני מול האויבים. זה כוח כזה שכאילו מתחפש לאומות העולם, מתחפש לשפת אומות העולם, וכדי להילחם איתם ולפורר אותם צריך לרדת לשיטות שלהם, צריך לרדת לשיח שלהם. זה מאוד מסובך. רק נזיר אלוקים, רק מלאך יכול לעשות דבר כזה. רק שליח השם, לרדת לביצה הזאת, לתהום, לשפה הזאת, למנטליות הזאת, לחוסר האחריות הזאת, ושם להיאבק עם הפלישתים בדרכים שלהם, בשפה שלהם, ולהישאר שליח השם. זה מאוד מסובך. אמרים, יהודה, אנחנו לא מכילים אותך. אומנם אנחנו לא צריכים לדבר איתך, אנחנו, אבל לאוסריך בנו. ירד, אנחנו לא יכולים. אנחנו קושרים אותך, תעשה מה שאתה מבין. לדבר איתך אומרים שאי אפשר. אתה לא מבין אותנו, אבל אתה מסוכן. אתה משיחי. אתה, לא יודע, אתה עולם תחתון. לא יודע מי אתה בעצם. אנחנו לא יכולים לקחת עליך אחריות. יחד לפלישתים. אומר לה, שמשון, ישבו לי פן תפגעו בי אתם. אני לא רוצה שאתם תפגעו בי. המלבי מקצין. אמרם אומר, אתה רודף, יש לך דין רודף. אז לכן היה פחד שאולי הוא יהרגו אותו. אם יש לך דין רודף, אז אולי היה, יש סכנה. אז הוא אומר, אני מבקש לא להרוג אותי. אל תדון אותי כדין רודף. ואולי גם תמונה בזה בקשה, אל תפגעו בי כי אני מפחד לפגוע בכם. אל תביאו אותי למצב הזה. אני לא רוצה לפגוע באף יהודי. טוב, נסור נעשורך. המת לא נמיתך. לא נדון אותך בדין רודף ולא בדין מסכן ציבור ולא נחביא אותך לידי ניסיון של מלחמת אחים. ויעשו בשניים אבותים חדשים ויעלו מן הסלה, מהאזור הזה, הוא בא עד לחי, האזור שבו הפלישתים נמצאים, שם הם חיפשו אותו, ראינו בפסוק ת' והנפשו בלחי, וכל האזור מחפשים אותו, ופתאום הוא מגיע, קשור כבר, מסגיר את עצמו, בשפה שלנו, מסגיר את עצמו לפלישתים. ופלישתים הריעו לקראתו תרועת שמחה, אומר המצודות. ותצלח עליו רוח השם, ותהיינה אבותים אשל זרועותיו, כפשתים אשר בערו באש, וימסו אסוריו מעל ידיו. וימצא לחי חמור טריה, וישלח ידו ויקחיה, ויח בה 1,000 איש. הלחי של חמור. בדרך הפשט, התקופה היא תקופת קציר. ראינו שזה היה בפסוק, בפרק תתוו, פתח ב, והיא בימי קציר חיטים. ואז היה שם את כל השואלים ואת כל הבלגן. ושמעתי פעם איש מחוקר ארץ ישראל, שבזמנם, למי שלא היו, לא היה לו ברזל, אז היו קוצרים את השדות בלחי של בהמות, של חמור. אפשר לראות בכל מיני מקומות, מצאו מבחינה ארכיאולוגית, מקומות שהיו שדות, רואים לחי. הלחי של הבהמה הוא בעצם חצי עיגול, ויש שם שיניים. והשיניים זה כמו מסור. אז היו מי שלא היה לו ברזל, היו משתמשים בלחי של הנבלה בתור מגל, שעם זה קוצרים את החיטה. זאת אומרת שהוא מוצא, מה הוא מוצא? הוא מוצא בעצם לחי. מה זה הלחי הזה לפי זה? זה מבטא את השפלות של יהודה. ממלכת יהודה אין ברזל, אין נשק. אין סכינים, אין מגלים, אין חרמשים. בספר שמואל זה מדהים, בספר שמואל אפשר לראות בתחילת הספר, שואל לכל ישראל, תחת הכיבוש הפלישתי, אין לאף אחד מגל, אין לאף אחד חרמש. הפלישתים לא הרשו לפתח תעשיית מתכת, תעשיית ברזל בארץ ישראל. כי הם פחדו שזה יהווה תשתית לתעשיית נשק. אז אולי זה, הלכי הזה מבטא את השפלות של, של עם ישראל, שככה קוצרים בשדות. אז כאילו לוקח את הנקודה השפלה הזאת, את המקום השפל הזה שלנו, של יהודה, של עם ישראל, שככה קוצרים חיטים, ובזה הוא מכה את הפלישתים. אבל רואים ששמשון מתלהב מהעניין. פסוק ט"ז, ויאמר שמשון, בלכי החמור, חמור, חמורותיים, בלכי החמור הכיתי 1,000 איש. אנחנו הרבה עם לכי פה, הרי הפלישתים ניטשו בלכי, בלכי חמור, ואשלך הלכי מידו, ויקרא למקום ההוא רמת לכי. כל כך משמעותי פה החמור והלכי, עד כדי כך שהוא עושה פה משחק מילים שלם עם החמור, והוא קורא למקום רמת לכי, לא על שם המחתרת לכי, אלא על שם הלכי של החמור. מה הסיפור פה? בסדר, זה מצאת הלכי, והאמצא, בסך הכל מצאת. זה מה שהיה מצאת פה טכנית. למה לעשות מזה כזה התרחשות? ויאמר, יש פה איזו אמירה שלו. לפי המלביאים, הוא בא לומר שזה הפלישתים מבחינתי. הפלישתים הם חמורים, הם כולם חומר, חומריות. ואני נזיר אלוקים. וכיוון שאני נזיר אלוקים והם עם הדומה לחמור, שהוא כולו חומר, אז לכן אני, הרוח גברה על החומר. זאת אומרת, מה ששמשון מתפעל ושמח לומר, ואמירה, הרוח מנצחת את החומר. אני שולט בחומר לגמרי, בלכי החמור הכיתי חמורים. חמור חמורותיים, חמור חמורותיים, עכשיו זה רמז לפלישתים. הרוח בי שולטת לגמרי על העולם החומרי. מצד אחד יש פה אמירה מדהימה, מצד שני יש פה אמירה מאוד יומרנית. הגעתי לשליטה מוחלטת בחומר. אני שולט בחומר, עושה בו כבתוך שלי. ולפי זה, רמת לכי זה עניין עקרוני. זאת אומרת, אני פה רוצה שיהיה פה נקודת ציון, אנדרטה, ייצוגית, שאומרת מסר שעם ישראל צריך לשמוע אותו, אולי כל האנושות צריכה לשמוע אותו, מסר עתידני. הרוח ניצחה את החומר, נזיר אלוקים לבד, מנהל את העולם החומרי. איזה אמירה ישראלית יש פה. קידוש השם. ואי כחלותו לדבר, וישלך הלחם ידו. זה ביטוי מיוחד, מה זה וישלך הלחם ידו? זה ביטוי כזה של... העיקר היה המסר בעצם. כאילו, אני לא צריך את הלחי. הלחי הזה, אין לי שום דבר איתו. אני יכול לזרוק אותו גם. אני שליטה כזאת, ביטוי של שליטה מוחלטת. לוקח, זורק. אין לי, אני לא צריך אותו בעצם. הנושא הוא האמירה. ויאמר, כחלותו לדבר. הנושא יקרה זה האמירה שאני רוצה לומר פה. המסר שאני רוצה להשמיע, ויקרא למקום רמת לכי. הלכי לא חשוב, הקריאה החשובה, האמירה פה היא משמעותית. שמשון רואה את עצמו כמישהו שבא לומר משהו לעם ישראל. ודווקא על הרקע הזה, נדרשת משמשון הבהרה וחידוד וליבון מחדש של סוד כוחו. זה נכון שהרוח מנצחת את החומר, ותמיד צריך לזכור מאיפה באה הרוח. וזכרת כי השם אלוקיך הוא נותן לך כוח לעשות חיל. וכל פעם שמגיעים לפסגה מאוד גבוהה, צריך מיד להיזכר בענווה גדולה בשורש. ויצמא מאוד, צמא גדול, פתאום נוחת עליו צמא, פתאום הוא מתגלה בחולשתו, פתאום הוא כזה חלש. ויקרא אל השם ויאמר, אתה נתת בעבדך את התשועה הגדולה הזאת, ואתה אמות בצמא ונפלתי ביד הערלים. או, ככה, עכשיו אפשר, נזכרנו בתובנה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לפעמים מביא אותנו למצוקה, כדי שנזכור ונזכיר לעצמנו, אתה נתת ביד עבדך. או, ברור לגמרי שזה לא אני, קטי, מאיפה הרוח זה אתה, ואני רק עבדך. וכל התשועה היא למען שמך, התשועה גדולה. ואם אני אמות, זה חילול השם, נפלתי ביד הערלים. הנושא הוא לא שיהרגו אותי פלישתים, שם השם פה יתחלל. או, תמיד צריך לזכור, דווקא ברגעי ההצלחה, ששם השם מחיה אותנו, שאנחנו פועלים משול קידוש השם. ויבקע אלוהים את המכתש אשר בלחם ויצאו ממנו מים. אז הוא זוכה לנס. מי שזוכר שזה סוד כוחו, אז הנה מה... זוכה לברכת שמיים, זוכה להמשך סייעתא דשמיא. וישת, ותשב ורחוב ויחי, על כן קרא שמה, אין הקורא, אין מעיין. מעיין של מי? שמישהו קורא, קורא להשם. מעיין שבא על ידי זעקת הקורא אל השם רש"י. מעיין התפילה. אז יש פה שני מקומות בפרק שלנו. רמת לחי ומעיין הקורא. אז רמת לחי מבטאת... הרוח ניצחה את החומר. אין הקורא, מאיפה בא הכוח של הרוח לנצח את החומר? רק מהקריאה בשם השם. רק מהענווה כלפי הקדוש ברוך הוא, מהתפילה, מהזיכרון. רק מההתבטלות, עבדיך. יש שני מקומות שהם עכשיו שני אמירות יסודיות, שמכוחם עכשיו אפשר ללכת. וכשהאמירה הזאת נאמרת, בעצם שמשון מגיע לשיא, לאמירה הכי עוצמתית שלו, למסר הכי מזוקק ואיכותי, ובאמת מופיע פה פסוק שמבטא כאילו שמשון סיים את תפקידו, פסוק כף, וישפוט את ישראל לפלישתים 20 שנה. כאילו זהו, סיים שמשון את תפקידו. למרות שיש פה עוד פרק, תזיין, ארוך מאוד, פרק של 30 פסוקים. ובסוף הפרק הזה כתוב, הוא שפט את ישראל 20 שנה. זה מוזר. אתה כותב, הוא שפט את ישראל 30 שנה, ואז פתאום, רגע, בעצם יש עוד סוגיה ארוכה מאוד, 30 פסוקים, ואז עוד פעם כתוב, והוא שפט את ישראל 20 שנה. זאת אומרת, בעצם אומר הרד"ק, פה שמשון הגיע לשיא האישיות שלו. פה הוא הגיע בעצם למה שהוא היה אמור להגיע. הוא הגיע לשיא האמירה, הרוח ניצחה את החומר. אני ירדתי לעולם החומרי, הגעתי לשם, נכנסתי לתוך התרבות פשוטית, ואני עשיתי להם בית ספר. לימדתי אותם מה המשמעות של ההתנהגות הנבזית שלהם, שהבוגדנית שלהם, אז ראינו את זה שבוע שעבר, מה זה להיות שואלים, לימדתי אותם לקח, עשיתי להם שיעורי בית. לימדתי אותם שהרוח גוברת על החומר. לימדתי את עם ישראל, מה כוחה של רוח, ומאיפה הרוח יונקת את כוחה. העברתי מסרים חשובים מאוד. שמשון היה צריך לעצור כאן. הוא עשה מלאכה יפה מאוד. תודעתית, פנימית, הוא זיעזע את אמות הסיפים. משהו מאוד מאוד משמעותי התרחש. היה אמור לעצור כאן. זה הפסגה, הוא הגיע לפסגה, הוא קורא שמות, יפה מאוד. במקום מזכירנו את אברהם אבינו. כן, זה אמירות, קורא שם. הוא זוכה לנס. ומכאן, מפרק ט"ז, זה בעצם ששמשון מנסה יותר. הוא הגיע לאיזה שיא, לשיא התפקיד, לשיא הייעוד, לשיא בעצם מה שהוא מסוגל, ושמשון רוצה עוד. לעשות עוד צעד. הרבה פעמים כשרוצים לעשות את העוד צעד, גם אם זה נובע ממניעים טובים, ממניעים של להמשיך הצלחה, ממניעים של להעז יותר, לפעמים זה גם מסוכן מדי. כמו שאנחנו רואים, אומר הרמב״ם, לפעמים אדם סוחב משקל על הגב, והוא סוחב משקל ש-20 קילו, והוא הולך עם זה מצוין. ואותו אני אקח 25, אבל ה-5 קילו אלו שאוסיף, שברו לו את הגב. אומר הרמב״ם, כי אדם צריך לדעת שלפעמים כשאתה מגזים, אז אתה מעט גם את מה שהיה לך. כך היה לך גב טוב שסחב 20. עכשיו בגלל שאספת 5, עכשיו הגב שלך גם 20 לא יכול לקחת. או כמו אדם, אומר הרמב״ם, שמסתכל על השמש. אז אם אדם מסתכל על השמש מרחוק, אז הוא יכול ליהנות מהאור של השמש. אבל אם הוא מתאמץ להסתכל על השמש עצמה, אז העיניים שלו ניזוקות, ואז גם מה שהוא יכול לראות, הוא מפסיד. שמשון, יש לו רצון להסתכל על השמש, יש לו תעוזה של שמש, שמשון. יש לו גבורה של שמש. אבל לפעמים השמש מושכת יותר מדי, לפעמים הוא מעז קצת עוד צעד אחד. בפרק ט"ז אומר הרד"ק, זה בעצם ההגזמה של שמשון. הוא מתח את את האישיות שלו עד לקצה יותר מדי, וזה בשלבים. שמשון רוצה להיכנס לתוך העולם הפלישתי, לא רק ברובד הראשון של הרגיל, אלא להיכנס ממש לתוך תומעת התומעות הפלישתי, להגיע למקומות הכי הכי נוראים של הפלישתים, הרבה יותר ממה שהיה עד עכשיו. עד עכשיו הוא התמודד עם המושג הבוגדנות, משפחה, הוא התחתן, הוא התמודד עם הסגנון מילים, עם הכוחניות, עם החומריות, אבל יש תהומות של תומעה שהוא עוד לא הגיע אליהם. שהוא רוצה להגיע לשם, עד לשם ולמוטט. וזה ניסיון גדול. והלך שמשון עזתה. עזתה הולך למקום של עזות. הוא מעז. הוא מעז. עד עכשיו הוא לא היה שם, עד עכשיו הוא היה בתמנע, הוא הסתובב קצת באשקלון, הוא הולך עוד יותר קיצון. הוא רוצה להיכנס למקום של העזות. הוא רוצה להיעז לדברים עוד יותר מסוכנים. לא מסוכנים במובן הביטחוני, זה גם ביטחוני. אנחנו נראה שהוא גם לוקח סיכונים ביטחוניים. אבל זה לא רק הסיכון הביטחוני, זה סיכון הרוחני. להגיע למקומות הכי, הכי, עד לתומה. וירא שם אישה זונה ויבוא אליה. מקודם זה לא היה כזה קיצוני. הוא מצא אישה, התחתן איתה. גייר אותה, כדת משה וישראל, התחתן איתה. כן. צריך להמשיך, אבל יש פה, זה גבול דק, אתה צודק, שאדם צריך לשים לב שהוא לא נכנס למקום, שאולי הוא לא יוכל לצאת ממנו. זה גבולות מאוד מאוד עדינים, מאוד מאוד פשוטים. אנחנו רואים ששמשון לאורך כל פרק ט"ז עושה את זה בשלבים. נעשה עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת. להתמכר ליצר הרע. להתמכר ליצר הרע, ממש ממש להתמכר לו, לתת ליצר הרע כאילו להשתלט עליו. ולשלוט בו. כמו שאדם, נגיד, יש אדם שהוא רוצה להראות, לבחון את הכוח שלו. אז הוא, נגיד, הוא מתאבק. אז הוא מתחיל לנקודת מוצא, נגיד, שהוא כבר שוכב על הרצפה ומישהו יושב עליו. האם הוא הצליח משם להצליח? מישהו שוכב על הרצפה ושני אנשים שוכבים עליו. הוא כל הזמן בוחן את הכוח. האם אני גם במצב כזה מצליח עדיין לשלוט? נותן ליצר הרע להתגבר עליי, נותן אותו מה, הנה עדיין אני מצליח להפוך את הקערה על פיה. עד איכן הדברים מגיעים. הוא רוצה להראות את עוצמת השליטה של הרוח. כמה כוחה של הנזירות של הרוח שיכולה לשלוט ביצר, אפילו אתה נותן ליצר ככה, הנה. אדם, שניים משחקים כדורגל, אני מתחיל שאני כבר 5-0 כבר, בתחילת המשחק. כבר 5-0 לרעתי. ככה מתחילים. לא 0. כבר אני מתחיל במינוס. בוא נראה. היום אני מסוגל להפוך את הקערה על פיה. זה ניסיון, פה זה גבול דק, לפעמים יכול להיות בסוף, כן, הגזמת. ככה הרב צדוק מסביר, הוא מותח את ה... את ה מנסה להוכיח את כוחה של הרוחניות, כוחה של הנזירות. מה זה לשלוט בחומר? זה לא רק לשלוט בחומר, אני מגיע, אני נותן ליצר להיכנס. הוא הולך לאישה זונה. זה לא יתחתן עם אישה פלישתית. מה אתה יוזם? זה הסיכון הביטחוני והרוחני הולכים פה ביחד. מה זה ללכת לאישה זונה? לעזתים ומור, מיד ניקול בכל העזתים. בשמשוננה. אתה נכנס, כולם יודע נגדך, אתה מבוקש מספר אחד. מבוקש מספר אחד, אתה מגיע, ככה, נכנס לתוך, כולם יודע איפה אתה יושב, איפה אתה נמצא, אתה במצב חלש. בשמשון, כולם יודע איפה אתה. ויסובו, וירבו, אתה מכניס את עצמך לתוך, זה כמו, אותו דבר, הפרק מתאר לנו איך שמשון מכניס את עצמו לסכנה ביטחונית במודע, כמשל, וראי, לכניסה לסכנה רוחנית במודע. כאילו שמשון בכוונה מכניס את עצמו לסכנה ביטחונית, הוא יודע שהולכים לעשות לו מערב פה, הוא מכניס את עצמו למערב. ברור, זה שקוף שזה מה שהולך לקרות עכשיו. שיסובו את הבית, זה רק שאלה של זמן. הוא ברור, מה אתה מכניס את עצמך למערב מתוכנן? הוא רוצה להיכנס למקום של מערב. אז אפשר לראות את זה בפשט, אבל אני להראות כמה אני חזק. אבל זה מאחורי הקלעים, זה לא רק מערב ביטחוני. הוא נכניס את עצמו לסיכונים רוחניים, כדי לבחון את כוחו הרוחני. כמה הרוח מסוגלת להשתלט. וירבו לו כל הלילה. הוא יודע שעורבים לו. הוא תכנן את זה. איפה עורבים לו? בשער העיר, מאיפה שהוא יצא. יש רק מקום אחד לצאת מהעיר, רק דרך השער. העיר עזה מוקפת חומה, בצורה היטב, יש רק מקום אחד שאפשר לצאת מהעיר. שם שמים את המערב, בטוח נתפוס אותו, אין שאלה בכלל. והתחרשו כל הלילה. כל הלילה עושים שתיקה, כן, עושים מערב שקט, כאילו שהוא לא יכול לגלות אותו, כן, יוצרים איזה דממה, כאילו הוא לא קרה שום דבר, כדי שהמערב יהיה מושלם, אין נגה. עד אור הבוקר, בטח בבוקר מתי שהוא יצא, נמתין בסבלנות ונראה גם. וישכם שמשון עד חצי הלילה. ויקום בחצי הלילה, ויחוז בדלתות שער העיר ובשתי המזוזות, ויסעם עם הבריח ואסם על כתפיו, ויעלם על ראש שער אשר על פני חברון. זה לא רק שהוא שם ללג וקלס את כל המערב הזה, שבעצם הוא עובר ככה בלי שמרגישים בכלל, פתאום כרוח שערה בא, פותח, לוקח את השער, הם בעצם חיכו בשער שהוא יצטרך לפתוח את הדלתות, ואז הם יקפצו עליו. הוא רץ, הוא לוקח את הדלתות וממשיך לרוץ. כאילו בלי, לא... הוא פורץ את כל המחסומים. אין מחסום, אין מעצורים, אף אחד לא יכול לעצור אותו. לא רק זה, שהוא בלתי עציר, אלא הוא שם ללג וקלס את כל העיר. העיר יש לה דלת, דלת של השער, זה הביטחון של העיר. הדלת של השער, זה מה שמגן על העיר. זה קריטי, באמצע הלילה, מה שמגן על העיר בלילה, זה הדלת של השער. והוא עושה את כל העיר ללג וקלס, אתם כלום, כל הביטחון שלכם, כל תפיסת הביטחון שלכם, אני אפרק אותה. אתם כלום. אתם חושבים שאתם חזקים, אתם חושבים שאתם שווים משהו, כלום, אתם כלום. ויישם על כתפיו, ויעלם אל ראש ההר, אין שום בעיה בשבילי, אתם אומרים, אני הולך, ואיפה אני מביא את זה? לחברון. מה זה להגיע לחברון? זאת אומרת, יש פה אמירה, כן? חברון, עם ישראל, הזהות של עם ישראל, האבות, מנצחים את הטומאה הפלישתית. כן.
אין פה בעיה של חילול השם, שהוא ככה מגיע לתוך...
כן, הוא לוקח, זה משהו מטורף. הוא נכנס לתוך ביצה, הוא אומר, אני נכנס לשם, נותן ליצר רק כאילו להתגבר עליי, וברגע האחרון, הנה אני שולט. זה סיכון מטורף. כמעט היצר השתלט, נותן לו, ואני... והקדוש ברוך הוא איתו. אתה רואה שהקדוש ברוך הוא עדיין נמצא איתו. הוא עדיין נותן, הקדוש ברוך הוא נותן לו את הכוח. וישם על כתפיו, הוא הולך על פני חברון. מה זה פני חברון? פני חברון זה, הוא מסתכל, הוא רואה את האבות, אני בא משם. אני עדיין, אני בן של אברהם, יצחק ויעקב. אני בא מכוח קדושת האבות. אני, קדושת האבות חיה אצלי, חיה וקיימת. אתה רואה יצר הרע? אתה רואה, אתה רואים פלישתים? אני בן של אברהם יצחק. אני בא אליכם, מוכיח לכם שבן, להיות בן של אברהם יצחק ויעקב, זה לא חלישות, זה לא רפיסות, אני מפרק לכם את כל התרבות שלכם, את כל תפיסת העולם שלכם. מתפרקת לחתיכות, כן.
אין סיכון של ייצוג של הדרכה כללית כזאת?
לא, רק לא הדרכה כללית. משהו שהוא... לכן אמרנו שפה מסתיים פרק תתווה וישפוט ישראל לפלישתים 20 שנה. מפה זה משהו, אומר הרד"ק, זה משהו שהוא לא פשוט בכלל. ברור שיש מצבים מאוד חריגים, אבל זה דברים שלא מדברים עליהם. יש תמיד מצבים מאוד מטורפים, מאוד מיוחדים, אבל זה נושאים שלא, שהשתיקה יפה להם. אנחנו לא נעשה מזה פרסום ולא נדבר על זה. אבל יש פה משהו שהוא לא נתפס.
קודם כל, אתה בריא שאמרנו שהוא הולך לאשקלון, אז כל זה התורה אומרת שהוא יורד. כל זה דבר הלך שמעון מהזאת. זה לא, אין פה פן של ירידה יותר לעומק?
כן, נכון, לא יודע, שאלה טובה. יכול להיות ששם זה ירידה במובן שכאילו שינוי המצב, ממצב של יהודי רגיל למצב של פלישי, ועכשיו זה כאילו בתוך, כבר בתוך הפלישתיות, אבל אני מקבל את ההערה. ויסעם, ויסעם זה מטלטל את הכל, עקור אותם ממקומם, לשון המפרשים. רוח שערה, יסעם זה רוח שערה, ככה בא, עוקר הכל, תולש להם את כל הזהות. שער העיר, מה זה השער שלהם? זה הכותרת של העיר, המזוזות, זה שער הכניסה, זה מפרק להם את הזהות שלהם. מטלטל אותם, תסתכלו לראש ההר, אתם רואים חברון, זה הזהות שלנו. ויחיכן, שמשון נכנס למקום עוד יותר מסובך. ויאהב אישה. עד עכשיו לא הייתה אהבה. שמשון לקח אישה פלישתית בתחילת פרק י' ד', וירא אישה בתמנה, ראיתי, קחו אותה לי. אחר כך הוא בא אל אישה זונה, ועכשיו הוא לוקח עוד צעד, יותר מסוכן. ויאהב אישה. זה כבר התמסרות נפשית, רגשית. זה לא... טוב, אדם נתן ליצר, אבל הוא לא באמת לקח את זה ללב. גם אצל שלמה, הביקורת של חז"ל, של הפסוקים מרומזת, שלמה הביא הרבה נשים נוחיות, בהם דבק שלמה לאהבה. הוא אוהב את בת פרעה. שלמה גם, הוא כבר... עבר איזה משהו שהפך את זה כבר למעורבות רגשית. זה לא רק שאדם יש יצר. יצר עדיין זה משהו שהוא, אני יכול לומר, זה היצר. פה זה לא רק היצר, זה אני. זה הרגשות שלי, זה הנפש שלי, זה כבר אתה ממש, אתה מאבד את הזהות שלך עוד רגע. היה אישה בנחל סורק. הפעם הראשונה יש גם שם לאישה הזאת. קוראים לה דלילה. דלילה, דבר דליל, דבר תלוש. כן? פה כבר אין נישואין, אומר הירושלמי. בלי חתונה. לא התגיירה, אומר המלבי. בניגוד לאישה הראשונה, שהוא גייר אותה, דלילה. אומר המלבי, את האישה הראשונה הוא גייר, ולכן מסתבר שהוא החליף את השם שלה, זה שם יהודי. אבל פה מובלט, שמה דלילה הכוונה, השם שלה נשאר שם פלישתי, אומר המגיד. זאת אומרת, זה מאוד מחודד ששמשון לא מביא אותה אליו, אלא הוא בא אליה. זאת אומרת, הוא לא מגייר אותה, הוא לא מחליף לה את השם, הוא לא לוקח אותה לאישה, אלא הוא מתקפל בפניה. היא נשארת עם השם הפלישתי שלה, עם הזהות הפלישתית שלה. הוא לא מגייר אותה, הוא לא מתחתן איתה, הוא תולש את עצמו מהזהות הישראלית, הוא הופך להיות מדולדל, הוא דליל, הוא מדולדל, הוא כאילו בלי שורשים, הוא עוקר את השורשים שלו. למרות שהרלב"ג חולק, וטוען שהוא כן גייר אותה. חולק על המלבים, חלוקת. אומר, לא, הוא לא מוכן לשמוע דבר כזה. שמשון, לא יכול להיות. למה? כי אנחנו רואים שעדיין הקדוש ברוך הוא איתו. בהתחלה. אז הוא אומר, קשה להבין, וככה משמע ברמב"ם גם, לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא איתו, והוא לגמרי הלך אחרי אישה גויה. לא יכול להיות. יש פה ויכוח כזה שמחדד עד כמה... עד איפה הקדוש ברוך הוא מוכן ללכת איתו בניסוי הזה? זה ניסוי נורא, וכאילו ויכוח בין הרלב"ג למלבים, עד היכן, עד איפה הקדוש ברוך הוא כבר זהו, עד כאן. חז"ל דורשים דלילה שדלדלה את כוחו. הוא מוכר את האהבה שלו. תאהב בה. פלישתים כבר יודעים שאי אפשר לבוא אל שמשון בכוח. נגמר, עשו לו, הוא היה בתנאים הכי גרועים, עשו לו מערב מסביבו, והוא זה, אין יותר גרוע. בעיר הכי חזקה, הוא לא, זה בלתי אפשרי. ולכן, בעצם פלישתים מנסים דרך גלילה להגיע אל כוחו. נתחיל רק את הסוגיה ואחר כך בעזרת השם נמשיך אותה, נתעכב רק על ביטוי אחד, פסוק ה' ויעלו אליה סרני פלישתים ואמרו לה פתי אותו אורי במי כוחו גדול, אמן לך לו ואסרנו לענותו ואנחנו ניתן לך איש 1,100 כסף. כל אחד מאיתנו, סרני פלישתים זה המנהיגים, המפקדים של הפלישתים, ניתן לך 1,100 כסף. זה מספר מיוחד כזה, 1,100. בדרך כלל המספרים בתנ״ך הם מספרים כאלו עגולים. זה 1,100. תן לך 1,000 כסף, 1,100. זה מאוד מוזר המספר הזה, ומה שיותר מוזר שהמספר הזה חוזר בהמשך הספר, בפרק י"ז. בתחילת פרק י"ז יש סיפור אחר לגמרי. על איש מהר אפרים שקוראים לו מיכה. בפסוק ב' ויאמר לאמו 1,100 כסף שלוקח לך, נכון נגנב ממך 1,100 כסף? האמת אני גנבתי אותו. פסוק ג' וישב את 1,100 כסף לאמו, מה שמוליד את פסל מיכה. מוזר, אותו מספר נדיר בתנ״ך. אומר הרד"ק, מביא מדרש, למה נסמכה פרשיית מיכה לפרשיית שמשון, למרות שמבחינה כרונולוגית הן לא סמוכות, מבחינה היסטורית פרשיית פסל מיכה הרבה יותר קדומה מפרשיית שמשון, למה נסמכה? כי היה 1,100 כסף בשמשון ו-1,100 כסף במיכה. גזרה שווה, 1,100, 1,100. כך אומר הרד"ק פה, מביא מדרש, מוזר. גם המספר הזה הוא מוזר, וזה בגלל, זה סיבה לעשות צמיחות פרשיות, שהן לא מתאימות מבחינה היסטורית. אומר רב צדוק שצריך להבין את המושג 1,100. 1,000 זה מספר שלם כזה, 1,000, קיבלת 1,000, מצוין. מה זה 100? כאילו, לא להסתפק ב-1,000. אני רוצה עוד. הקש ששובר את גב הגמל, התוספת, שהיא מבטאת, הנה קיבלת, יש לך 1,000. לא, מה אתה צריך את העוד, בשביל מה זה? זה הרצון, לעז עוד קצת. להוסיף עוד, מעבר. זה מה שמפיל את שמשון. מה שמפיל את שמשון, זה הרצון שלו להוסיף עוד טיפה, ועוד טיפה, עוד, עוד, עוד קצת, בסוף זה יותר מדי. כמו אדם שאוכל ארוחה טובה. ברוך השם, אכלת, סבת. עוד מנה. מה זה העוד מנה הזה? העוד מנה הזאת תעשה לך קלקול קיבה. אכלת, זה היה בסדר גמור, סבת, תגיד תודה. עוד. עכשיו כל מה שאכלת, הכל לא שווה כלום. ההגזמה הזאת. זה מה שמפיל את שמשון. אנחנו נדבר בעזרת השם גם על פסל מיכה. אבל האלף מאה מבטא מתיחת החבל למקום מוגזם. יש לך רעיון טוב, אבל התלהבת, הקצנת, הגזמת, העזת, יכול להיות שהפספסת את הכל כבר. היה פה כסף לצל שמיכה שמוקדש להשם, היא הקדישה את הכסף להשם. בהתחלה מיכה הולך עם זה, אבל הוא מתחיל להיסחף. הוא מתחיל לזה, פסל, אחר כך עושה אפוד וטרפים, וזה... מתלהב יותר מדי ומקצין ומגזים וכבר הוא מאבד את כל מה שהיה, את כל התוכנית המקורית. זאת אומרת שדרך המספר הזה, 1100, אומר צדוק הכהן מלובלין, אנחנו נחשפים לנקודה שהפלישתים מזהים פה. הפלישתים מזהים ששמשון מוכן ללכת עד הקצה. הוא מכניס את עצמו לסיכונים. הם רואים את זה, הבן אדם הזה מכניס את עצמו לסיכון. הוא הולך לאישה זונה בכוונה. הוא אוהב אישה... הוא אוהב אישה פלישתית, הוא מכניס את עצמו לסיכונים, הוא מותח את החבל עד הקצה. הוא לא נזהר, הוא לוקח עוד פעם ומנסה עוד פעם. בוא נלך עם זה. זה עכשיו יהיה השיטה, אנחנו כל פעם נאתגר אותו בעוד קצת, עוד ועוד ועוד. בוא נמצא. ושמשון פה מנסה למתוח את העולם הרוחני עד הקצה, עד הקצה, יותר מדי. טוב, בהצלחה לכם.